יצר הרע, באופן כללי, אם נרצה להבין מהו, יצר הרע זה כל פעולה, בין אם זה פעולה מחשבתית. אם דיברנו על שלושת המישורים של מחשבה, כן, דיבור ומעשה, בין אם זה פעולה מחשבתית, בין אם זה דיבור, בין אם זה מעשה, שסוחב יותר מדי לפרטיות. יצר הרע הוא הכוח שמונע מאיתנו לראות את המציאות בצורתה האורגנית. ויותר מזה, לראות את הגאוגאה, לראות את מקומו של הקדוש ברוך הוא בתוך כל שרשרת המעשים. לראות, כן, מונע מאיתנו לראות את המצב של בראשית ברא. אותו כוח שמפריד את הבורא מן הבריאה, ובתוך הבריאה ממילא הוא זורע אנדרלמוסיה, חוסר הרמוניה, חיכוכים קשים, קונפליקטים בלתי נסבלים בין כוחות בתוך הנפש, בין אנשים. זה הכוח הפרטי. לכן אמרתי, אין כוונתי לומר שהכוח הפרטי הוא שלילי. לכן אמרתי, סוחב יותר מדי. סוחב יותר מדי. ברגע שאתה רואה שההליכה שלך לצד הפרטיות, לצד הרצונות שלך, לצד הרגשת הנוכחות של אני, הוא בא על חשבון הסבלנות לזולת. הוא בא על חשבון היכולת ללמד זכות על הזולת. על חשבון היכולת לשמוח בשמחתו ולהצטער בצערו, להתייחס אליו התייחסות כלשהי. אני לא אומרתי יחסית גדול, אבל איזה רגישות כלשהי, סימן שגם אצלך ביקר היצר הרע ברגע זה. צריך לדעת. לא להפוך את הפרטיות ואת האנוכיות לאידיאולוגיה, יש אנשים שנוח להם. להפוך את הפרטיות הזו, הנבזית הזו, המרושעת הזו, לאידיאולוגיה. אידיאולוגיה של אני ואפסי עוד. אבל אנחנו, מכיוון שאנחנו באמת משתדלים ללמוד, לפקח על מעשינו, להתבונן, אנחנו חייבים לדעת שברגע שאנחנו חשים את ההרגשה היתרה הזו, של האנוכיות הזו, כן? זה סימן שיצר הרע, הוא פועל מעבר למה שהותר לו. כל תפקידו של יצר הרע בתוך מערכת הבחירה, על פי כוונת הבורא יתברך, כל מקומו של יצר רע זה כדי לגרום מצב של להרגיז יצר טוב על יצר רע. כשאדם מרגיש שיצר רע מנסה לגנוב נקודות, מנסה למשוך אותו למקומות לא בריאים, כפי שהסברנו עכשיו את הקריטריונים לשפוט את הדבר הזה, הדבר הזה מבחינתנו צריך להיות בבחינת כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הכוח הטוב שבתוכנו צריך להרגיש באופן ספונטני, ספונטני כמעט, כן? ודאי וודאי שמי שזוכה ללמוד, מי שזוכה באמת להיות ממראי דחוש בנה, מבעלי החשבון, שבאמת דואג על אחריתו, שדואג בקרבו, שמרגיש את נשמתו, מרגיש את הנטייה החיובית שבתוכו, איך היא מפרקסת לצאת ורוצה להתבטא. ודאי שאדם כזה, בשעה שהוא ירגיש שיצר הרע לוחש לו את אותם לחישות, אם יפתוחה בני חטאים, אל תווה. אם יפתוחה, הוא מרגיש כל לחישה כזו יצרית כפיתוי נבזי, שמנסה להפיל אותו לקומות נמוכים. אדם צריך להרגיש, האדם הבריא, כן? באיזה מידה של בריאות, צריך להרגיש את האיום הממשי. צריך להרגיש שכל נטייה פנימית כזו, כל לחישה יצרית כזו, זה אויב שמתקרב לגדר. זה כמו נגיעה בגדר שצריכה תרב מיד להדליק לו מנורה אדומה שם בחדר החמל, בחדר המלחמה, בתודעה, ברצון, לצאת לקראת מגע. לא בעצבנות, לא בפניקה, לא בחרדה, כי זה יכול אפילו להחריף את המצב שלו. אבל הנגיעה הזו בגדר היא נגיעה שבלי שספק צריכה לעלות אותנו על ג'יפ, נוסעים למקום, כן? למקום ומתקרבים לקראת מגע. כאשר המגע הזה, כן? כאשר המגע הזה הוא מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לתורה, תבלין. אנחנו מתקרבים לאותה נטייה נפשית, אנחנו מתבוננים על מה היא נסמכת ועל מה היא מתבססת. יכול להיות שיצר הרע החליט דווקא להשתמש בשכלנו בשביל לקדם את האינטרסים שלו, כן? יש פעמים שיצר הרע נטפל דווקא לדמיון, כל אחד לפי הכוח השליט בנפשו. יש מצב שיצר הרע, כן, מתגלה או מתבטא דרך לבוש הרגש. זאת אומרת, יצר הרע הוא כוח רוחני שהוא למעשה כדי להתבטא במציאות, כדי שתהיה לו אחיזה בתוך המציאות, הוא חייב להתלבש בכוחות הקיימים. לבוש, כי הוא רוחני מדי, מכדי להתבטא בעולם של זמן ומקום, אלא אם כן הוא מתבטא דרך חוקים העולמים. ואחד מן החוקים העולמים זה, כמו שאמרנו, המחשבה, הדיבור והמעשה. אז צריך לשים לב, וכוחות הנפש כולם, כל מרחב כוחות הנפש, כל אחד מהם, הוא עשוי להיות שגריר שגריר פוטנציאלי לגילוי יצרו. אז כאשר אנחנו באים למקום החיכוך, כאשר אנחנו מרגישים בתוכנו שמשהו לא קשור רע, אנחנו מרגישים את טביעות האצבעות, רואים את הגללים של העכבר במטבח, מה שנקרא, רואים את העקבות שלו, רואים את החותם שלו, מרגישים, אפשר להריח, אפשר להריח מאופי הרגשות שלנו, כמו שאמרתי מקודם, כן? אפשר להרגיש איזה מין הרגשה פוקד אותנו, כן? אפשר להרגיש את זה בסוג המחשבות שאני חושב. פתאום אני דואג, פתאום אני עצוב, פתאום אני מוטרד, פתאום אני מרגיש קפידה על מישהו. זה לא סימן טוב, זה לא סימן טוב. חשוב מאוד לעצור את התהליך הזה באיבו, כי אם אדם לא עוצר את זה, אם אדם לא בא תכף ומיד למקום המגע, כן? ומברר, מברר איפה הפרצה בגדר, מהר מאוד. הנקיפה היצרית הזו יכולה להפך לאידיאולוגיה. מהר מאוד הוא כבר ימצא פסוקים בתורה כדי להצדיק את ההתנהגות שלו. זה הולך מהר בדרך כלל. אני חייב לומר שהרבה מהרגלים שלנו, אני יכול להעיד על עצמי לפחות, כן? יכול להעיד על עצמי לפחות. צריך לעמול על זה קשה. אני מרגיש כמה עבודה היא קשה להיפטר מכל מיני הרגלי חשיבה שביסודם הם יצריים. אבל זה שנים שההרגלים האלה מגובים אצלי, כן? אני מניח שכל אחד יכול להרגיש את הדבר הזה מגובים באידיאולוגיות, במחשבות, בתפיסות עולם, כן? חמישה בתי משפט היו בסדום. חמישה בתי משפט. כל בית משפט כזה היה בעצם איזשהו תפיסת עולם שנתנה גיבוי למעשים רעים שהיו עושים שם. לקיצוץ האורחים על מיטת סדום, את הקצר מעריכים, את הארוך מקצרים, הייתה תפיסת עולם שלמה שגיבתה את המעשה הנפשע הזה. הייתה תפיסת עולם אחרת, שלמה, מדוקדקת, מפורטת, פילוסופית שלמה, שגיבתה את הקמצנות הנוראה. שבעת גאון ואביון לא החזיקה, כן? הגאווה, האכזריות כלפי העניים, הכל היה מגובה בתפיסות פילוסופיות מנומקות היטב, בשכל עמוק מאוד. עד שלא עלה על דעתם אפילו, שהם בעצם טועים. לא עלה על דעתם. צריך מאוד להיזהר מזה. מאוד מאוד להיזהר שלא נגיע למצב של מיטת סדום, למצב של משפטה של סדום, חמישה בתי דין היו בסדום. שכערורי, אחד נקרא שקר, שקרורי, כן? כמה, כל מיני שמות כאלה, חזל אומרים את זה. שמות כאלה שציינו את, ה, כן, את אותו השקר המובנה שהיה בתוך התפיסות הפילוסופיות שלהם. אבל זה היה תפקידם של בית המשפט, לתת את הגיבוי הפילוסופי למעשים הנפשיים. הכרנו את זה בדורות האחרונים, בדור האחרון, בשואה. כל אנשי התעמולה, המשפטנים, אנשי ההגות, שעברו מהר מאוד מהפילוסופיה של הנאציזם למדיניות המעשית של הנאציזם, החברתית, הגזענית, זה מהר מאוד, ירד מהקתדרה האקדמית, זה ירד ממש לתאי הגזים. כן? שינה מצב צבירה, ממצב של מחשבה למצב של מעשה. אנחנו מכירים את הדבר הזה. ולא רק אצל אומות העולם. גם אצל שאול המלך, חז"ל לא מתביישים לבוא ולומר, כאשר שמואל מתעמת איתו, כן? באותו חיפזון וקוצר רוח של שאול, שהוא הקריב את הקורבן לפני שהגיע שמואל, בגלל הפחד מפני הפלישתים, ואז בימות הוא בין שאול לשמואל, איך שאול מתחמק מלהודות על האמת, ומצדיק את עצמו בכל מיני טענות של עגלה ערופה, מביא פסוקים מהתורה, ועל זה אמרו חז"ל, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשניים ולא עלתה לו. כלומר, שאול בחטא אחד עלתה לו המלכות ונסתלקה ממנו, ונתנה לרעך הטוב ממך. אצל דוד בשניים, חטא המניין וחטא בת שבע, ואף על פי כן לא עלתה לו המלכות. למה? כי הוא הודה בחטאו. הוא הודה בחטאו. היכולת להודות בחטא ולהגיד, זה יצר הרע עשה. גם אם יש לך אלף ואחד רעיון שאתה צודק, ותסתכלו בבקשה באברבנאל, תסתכלו במלבים שם, בחטא בת שבע, הוא מביא שם את כל הדעות של, של המפרשים לגבי חטא בת שבע. הוא מביא שם 12 נימוקים של הפרשנים למה דוד לא חטא. דוד ידע את הנימוקים האלו, וידע עוד יותר מהם. אבל, זה לא מנע ממנו להודות בחטאו. הרב קפסייני, פרקים שלמים בתהילים של בכי תמרורים על חטא בת שבע. קל היה מאוד להתפתות. חז"ל אומרים בעצמם, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. כן? זו הנשמה ששייכת לו, זה לא איזה מעשה כזה, איזה שיגעון של רגע, איזה תאווה מתפרצת, סערת נפש, תאוונית, ודאי שלא. דוד הוא צופה ברוח הקודש. בת שבע היא שייכת לו. בת שבע היא אימה של מלכות במובן הזה. היא מולידה את שלמה. הוא ידע את זה, הוא צפה לפני ולפנים. אלא אמרו חז"ל שאכלה פגע. הוא כתף אותה בוסר מן העץ. הוא היה צריך להמתין שריבונו של עולם יסובב את הדברים באופן אחר, ולא כפי ההשתדלות שהוא השתדל בזה, כן? וזכה בה. אז בנו הראשון מת מנה. הבן השני הסתלקה הפסולת של אותו אחד, הבן השני כבר היה ראוי למלכות. אז הייתה לו טעות בעיתוי, אבל מצד האמת הוא צודק. אבל דוד לא התפתה. הוא ירד לעומק הנפש, והוא זיהה את העקיבות המאוד מאוד דקים של יצר רע, שהצליח להשתיל את עצמו בתוך המחשבה הנכונה של דוד, שאת בת שבע אכן ראויה לו. אם כן, בשעה שאנחנו חווים בתוכנו את מלחמת העולמות הזו, זה לשונו של הרב קוק באורות הקודש, מלחמת העולמות, מלחמת הטוב והרע, שאדם הוא עולם קטן, במובן הזה כל אחד מאיתנו הרי חווה את המלחמה בתוכנו. כשאנחנו חווים את המלחמה הזו בתוכנו, אנחנו צריכים לדעת להגדיר ולדעת איזה קול מדבר מתוכנו כעת. איזה קול מדבר? כן? האם זה קולו של הטוב או קולו של הרע? אפשר להתחיל בדברים שהם יותר פשוטים, דברים שהם יותר ברורים לנו. לא נתחיל עם אותם הרגלים שכבר נתבססו, כן, על כל מיני, כן, נימוקים וכל מיני פילוסופ. נעזוב את זה. אי אפשר לטפל בדבר הזה כעת. אבל מצווה גוררת מצווה. ככל שאנחנו יותר נעמיק את ההתבוננות בסדרי ההתנגשויות בין הכוחות, ונדע לזהות ולקרוא לכל דבר בשמו, וגם לתת את התגובה הנכונה, כן, לדעת להשיב מלחמה שערה כנגד ההתפרצויות היצריות שבאות לידי ביטוי בצורות הדיבור, במעשה ובמחשבה, לאט לאט נוכל להעמיק את התיקון הזה ולהגיע למקומות ומחוזות שלא שיערנו ולא פיללנו, שאי פעם נצליח בכלל לרגל אחרי מעשה היצר שמה באותם מקומות. מקומות מאוד עדינים, סמויים מן העין, שאם נגיד איזה היום, אם נגיד היום לבן אדם שזה יצר רע, הוא פשוט הוא ירצה להרוג אותנו. הוא יראה בנו אויבים שבאים לאיים על חייו. עד כדי כך. הוא לא מעלה על דעתו של מצד היצר. ויש דברים כאלו, צריך לדעת. מיוחד בעולם האמת, כן? אנחנו צריכים את עולם האמת פה. אנחנו יודעים שיש עולם האמת שם גם. שהגוף ככה לא מפריע יותר לנשמה לבטא את עצמה. בעולם האמת. יראו לאדם הרבה מעשים שהוא עשה וחשב שהם מצוות עצומות. מצוות עצומות. בעולם האמת יציגו לפניו את הדבר, כן? בצורה שקופה לחלוטין. ואדם יבחח, זה אחד ההסברים, מה פשר הבושה בעולם הבא. שמה שאדם יתבייש בעולם הזה, ותיקחו לכם את המצב הכי מבייש, הכי מבייש אתם מעלים על דעתכם, כל אחד והדבר המבייש אותו. הדבר הכי מבייש בעולם הזה, שיש לנו רצון לקבור את עצמנו מתחת לאדמה, הוא 1/60. הוא כאפס וכאין במילים אחרות. לעומת הבושה העמוקה של היווכחות. לכו ונבחחה יאמר השם. של היווכחות באמת הצרופה שאנחנו נזכה להביט בה בעולם הבא. ואז אדם ישפיל את מבטו למעשים שהוא עשה בעולם הזה, למחשבות. אותם דברים שהוא היה משוכנע, שאלו יסודות החיים שלו, עליהם חיו יחיה. כל זה יוצג במערומיו, מנקודת מבט של האמת, מנקודת מבט של בראשית ברא אלוקים, מנקודת המבט של בחוקותיי תלכו, מנקודת המבט של החוקים האלוקים. ואדם יראה את זה. והבושה היא מאוד מאוד גדולה. מאוד גדולה. כן. ספק אם זה דבר שיכול לעורר אותנו כרגע, אנחנו לא בנויים על סגנון המוסר הזה כל כך, של חשבונות עולם הבא. אנחנו צריכים לדבר אולי צריך, לא יודע, נראה לי שהמוסר הזה, לא יודע, גם, אולי אפילו לא טוב לעודד אותו, לא טוב להגזים בו יותר מדי. גם מי שמתפעל מן המוסר הזה, אולי לא טוב, צריך לדעת את המינון של המוסר הזה. לא לנצל את ההתפעלות הרגשית, את העלילות לסערת נפש של אנשים מסוימים שומעים סגנון מוסרי כזה, הרי יש לנו קצת טיפ-טיפה ביקורת על המנה הקדושה של המוסר הזה, שיכול להישמע לפעמים בסגנונות אחרים. אנחנו לא כך בעד, אני אגיד לכם את האמת. לא כך בעד. האמת שגם עליי זה לא כך פועל. אני מעדיף להבין את הדברים בעולם הזה. מעדיף להביא להבנתי וידיעתי כל עוד אני בעל בחירה. בעולם הזה אני בעל בחירה. כל אשר יש בכוחך לעשות, עשה. כי אין חשבון ואין דעת בשאול אשר אתה הולך שמה. אז כדאי לדבר אל האדם בעולם הזה, יפה מרדות אחת בליבו של אדם מימי המלכיות, כן? לדבר אל התודעה. אני חושב, אנשים לבונים כמונו, כל אחד מדרגתו, ודאי וודאי שהדברים האלה חודרים ויורדים לעומק ליבו. אז להתחיל, שלב ראשון, להתחיל להבחין בקולות המלחמה, בשביעית מלחמות, אנחנו נמצאים ככה, כבר בשביעית, עוד מעט משיח בן דוד בא, מוצאי שביעית בן דוד בא, אנחנו בשביעית, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, כן? אז כל אחד צריך להרגיש את המלחמות בקרבו, להתחיל לשים לב מי נגד מי, לזהות, להגדיר, לסוף כלים, ספרי המוסר, מתוך התבוננות עצמית אדם יכול להשיג הרבה דרכי יושר, מתוך תוכו איך להתמודד ולהתחיל לעבוד, לא לחכות. הדברים האלה לא ייפלו מן השמיים, שום דבר לא יקרה כך סתם מאליו. ואפילו הזעזועים הגדולים שמתרחשים מחוץ אלינו, והרבה פעמים יוצרים בנו איזה מין טלטול של שק הקמח הפנימי הזה, איזה הסדרים חדשים בתוך הנפש, איזה תובנות חדשות, צריך לדעת שהתובנות האלו שאנחנו זוכים להם מכוח של זעזועים חיצוניים, אם האדם לא שם ליבו להתבונן בקניין החדש שהוא קנה לו מתוך הזעזוע החיצוני, זה עתיד ללכת לאיבוד. אנחנו רואים את זה גם בחיי היחיד, יחידים שעברו טראומות מעניינות, כן? ולמרות שמצד הנפש היא חוותה משהו מאוד מאוד רציני ומזעזע, הוא מטלטל, שהאדם לא יושב על המדוכה ומנסה לברר מה עבר עליו עכשיו בזעזוע, בסופו של דבר, הרשמים לא תופסים את מקומם הנכון. והרבה מן הרשמים הזה, לפעמים, הרשמים אלו של הזעזוע, לא פעם מולידים בו סגנונות של יראת שמיים לא ברורים, כן? מוזרים, כל מיני פחדים אפילו, אם כי פחדים מיסטיים, אבל פחדים צריך, כן? גם שזה נגרם כתוצאה מדבר חיצוני, צריך לקחת חלק בתהליך. אנחנו רואים את זה גם בחיי האומה, מלחמת ששת הימים. קיבלנו את ירושלים, זעזוע עצום, לא קיווינו, לא ציפינו, לא פיללנו. קיבלנו את ירושלים, קיבלנו את הכותל, הכותל בידינו. ריבונו של עולם, בחסדיו, בחוכמתו, בגבורתו, זיכה אותנו לקבל את הכותל. אבל לא נעשה בירור לאומי נוקב על הקניין הזה. לא רק שלא נעשה בירור, אלא הרושם הזה הנפלא, שגרם לאנשים שלא היינו מאמינים עליהם בכלל, שיגידו דברים חד פעמיים. הניצחון הצודק והמוסרי של עם ישראל, הכותל בידינו, כל מיני סגנונות כאלו, כן? לא רוצה להזכיר שמות פה כרגע, כן? כל מיני אנשים, לא היינו מאמינים שהם יגידו דברים כאלו. הרב וינר פרסם את זה בזמנו ביתורי כהנים. יש איזה מקום שהוא ליקט שם את כל ההתבטאויות, כן? אחרי מלחמת ששת הימים. יש אנשי שמאל ידועים ופורסמים, השמאל הישן, המיליטנטי, הקשה, כן? איזה דיבורים שהם דיברו אז. לא יאומן כי סופר. אבל מה קרה? האומה לא ישבה על המדוכה. היו כאלו שהפנימו את הדבר, ותכף ומיד הבינו שזו עוד משמיים להתחיל את ההתיישבויות. ואתם רואים לפניכם את כל ההתיישבות הרחבה והענפה הזו, שחלק משמעותי מנה כבר נקרת ונגדר. החלק האחר של העם שקע מהר מאוד במנעמי היום-יום. מאידך, שופר התעמולה של שלום תמורת שטחים וכן הלאה, התחיל לעבוד שעות נוספות כבר 30 שנה, והביא למה שאנחנו רואים היום. והכל שקע. ירושלים של זהב שקעה, כותל בידינו שקע, הולך ושוקע. כן? אנחנו מאמינים שברוך השם, קדוש ברוך הוא, רב העצה וגדול העלילה, הכל יהיה לטובה בסופו של דבר. אבל זה מה שיכול לקרות אפילו שמדובר בקניינים לאומיים שבאים מכוח של זעזוע. זעזוע עצום. איזה שעת כושר זו הייתה. איזה חלון הזדמנות. ואני לא אומר, שוב, היו מי שניצלו אותה. ודווקא במובן החיובי, האמוני שלה. אני אומר שוב, אנחנו מצביעים על עצמנו ואומרים, איפה הייתי? אני הייתי אז בכיתה ז'. כן, איפה הייתי אז? כן. אבל הציבור הדתי, כך שמעתי לימים, שהציבור הדתי הבין את הרמז והתחיל, כן, התיישבות בקריית ארבע התחילה אז. כן. שומרון באיזה מידה, התחילו כמה יישובים, עלו לקרקע אז, התחילו לדבר על זה וכו'. ברוך השם. אבל סך הכל, לא נעשה הבירור המקיף והכולל, ולכן לא נבנה הכלי כדי לקבל את האוצר העצום הזה, מתנת השמיים העצומה הזו. היו רגלינו עומדות בשערך ירושלים. צריך להבין מה זה. זה שעת כושר, החמצה היסטורית שאין כדוגמתה. זה מה שקורה. אז, קוראים, בעזרת השם, שנזכה דווקא מתוך הבירורים שלנו, מתוך הבירורים, להגיע למסקנות הנכונות, וכל מה שקשור לסדרי המלחמה הפנימית בין הטוב לבין הרע. ולנצל את כל הזעזועים החיצוניים שנגרמים לנו מכל מיני סיבות, בין אם כתוצאה מחברים שעצם הדמות שלהם וההתנהגות שלהם גורמת לנו להתפעלות, כן? בין אם זה מאורעות כללים, שנזכה להפנים את כל זה, ללמוד את הלקח, אחרי ייתן ליבו, לתת אל הלב, להשתמש בכל התובנות האלו כדי לסלול את המשך דרכנו. לכן, כאין סיכום או חפיפה לשיעור האחרון שעשינו לפני בין הזמנים, אמרתי שפה בעסקה הזו שמתחילה והמילים והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו, המרחיקים אותו מנו יתברך, הסברנו שכל המערכה הזו שתיארנו עוד עכשיו, בצבעים מאוד תוססים, כל המלחמה הזו בין הטוב והרע, מי עשה אותה? מי פעל כל אלה? לא מעשה שטן הוא. בניגוד לתפיסות הפסימיסטיות שמנסות לראות במציאות הרע, כאיזה כוח שגורם לכל חיינו להיות חיים סזיפיים, חיים של מאמץ שלא משתלם. כמו אותו סיזיפוס שמעלה את האבן לראש הגבעה והיא נופלת והוא שוב מרים אותה. זה העונש שהוא קיבל. לפי תורת האלים של התונה. כן? מרים את האבן. הוא כל כך רוצה להרים את האבן. כן? לא כמו אותם גישות פסימיות שרואות את השאיפה הרוחנית של האדם כמלכודת מוות. כשאיפה שלא יכולה לצאת לפועל בשלמות. למה? כי יש את הכוח האכזר הזה, כוח הרע. שבכל מקום שאנחנו מצליחים לפתח משהו, הוא מגיע וקורט אותו באיבו. זה העונג שלו. זה היכולת האינסופית שלו. והכוח הטוב שבתוכנו הוא חלוש. אין לו כוח יותר מאשר להגיח, להוציא את ראשו מתוך הרחם של הנפש, אבל שהוא מוציא את ראשו כמו לאחיס, היצר הרע קורט אותו. קצת מזכיר לי מה שראיתי בספר סרט של National Geographic. אולי הזכרתי זה פעם. על נמלי האש. מי ששמע על נמלי האש באוסטרליה, שם ביערות, כן? או שזה ברזיליה, לא זוכר איפה, ביערות הגשם בכל אופן. יש באוסטרליה עוד גשם, נדמה לי שכן, על ברזיל בעיקר. אז יש שם איזה, יראו שם תופעה מדהימה. כן? הפסימיסטים, כן? מה שאמרנו כעת, הפסימיסטים שהם אומרים, שלמעשה כל הניסיונות של הטוב להוציא את ראשו ולבטא את עצמו במציאות, נתקל טרף וביד, בעיתוי מסוים. דווקא בעיתוי המרגיז, שהנה כבר אתה חושב, הראש כבר יצא, הבטן כבר, הנה הרגליים כבר, וטרח. כן. כל הבן הילוד, היאור אתה שליחו. זה מצרים, שימו לב, הוא כבר ילוד, הוא כבר קיים. ההורים כבר מחבקים אותו. ואז בא המצרי, זורק אותו ליאור. אומנות מיוחדת של הרע. להראות לטוב שהוא להצליח. אז שם בסרט הזה, יש איזה מין סצנה מאוד מעניינת. מראים שמה, תופעה שמתרחשת מדי שנה ביערות הגשם. יש, בקרבת יער הגשם, יש איזה חוף ים. והסרטנים, הם יוצאים מן הים כדי לפרוט ולרבות בתוך היער. סרטנים אדומים נקראים. סרטנים אדומים. עשרות מיליונים של סרטנים. הם גודשים איזה חלק עצום בתוך היער. מאות מטרים, הם פשוט שוטפים מתוך הים אל תוך היער, מתיישבים תחת כל עץ רענן, ומתחילה, יש את הזיווג, פריה רובייה, יוצאים הסרטנים הקטנים אחרי תקופה מסוימת, פי 10, או פי 50, מהדור המוליד, כמובן. ומתחיל המסע אל הים חזרה. מה קורה באותו זמן? לא פחות ולא יותר, מי מתעורר לחיים? נמלי האש. עכשיו הסרטן, יש לו שיריון. אבל יש לו נקודת תורפה אחת. מה היא? העיניים. העיניים הן חשופות. אין להם אפפים משיריון. העיניים חשופות. הנמלים האלו, כמו באיזה שעון עצר, מדויק, מתעוררים לחיים, ורואים בתוך היער פתאום איזו תנועה כזו של... מה אני אגיד לכם? מיליארדים. אולי ביליון, לא יודע. פשוט. שטיח של נמלים אדומות, בתוך היער מתקדמות. ואז הם נפגשות עם הסרטנים האומללים האלה שעושים את דרכם אל הים. בסופו של דבר מראים, בהתחלה מראים את הכמות של הסרטנים, כן? בשלב הראשון, הנמלים מתנפלות עליהם, וכיוון שהן לא יכולות לנצח אותם דרך השריון, הן באות לעיניים, מטילות ערס קטן בתוך העין, הסרטן מת, ואז הן אוכלות את הסרטן מבפנים. בסוף מגיעים לים איזה מין שרידי החרב, של הנמלים. איזה מין שורה מדולדלת כזו של סרטנים. זה הדור הבא. זה הדור הבא. זה הדור הבא. אולי זה משל לעם ישראל, אני לא יודע. יכול להיות. כל אחד ילמד זה מה שהוא רוצה. אבל זה התפיסה הפסימיסטית. התפיסה הפסימיסטית היא מניחה את ההנחה שבעצם הרע לא מניח לטוב להתפתח. הנוצרים אומרים שצריכים להשאיר את עם ישראל בחיים. אבל להשאיר אותו כעם דל ונרדף כדי שיראו מה הוא עשה? כן? לדיראון עולם. לדיראון עולם. כדי שכולם יראו את מי שגרם את הנפילה הגדולה לאנושות. בזה שהוא עודד את תלייתו של אותו האיש. אף על פי שיש תגלית היסטורית כרגע. ומגלים שדווקא אני שמעתי יהודה איש קריות. הוא בכלל לא הלשין לרומאים. יש היום תגלית היסטורית. כן? הדעה הרשמית של הוותיקן לא מוכנה לקבל את התפנית הזו, כי אחרת צריכים לשנות את הכל, כל הנימוק האנטישמי פשוט נשמט, כן? אז זה לשיטתם, נעזוב אותם, אנחנו לא זקוקים להודעות שלהם. מכל מקום, ריבונו של עולם, תסתכלו מה שכתוב, זה מילת מפתח, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, במקום שרבים בו המרחיקים, אותו ממנו יתברך. נכון שאנחנו נמצאים בתוך המלחמה החזקה, אבל מי שם אותנו שם בפנים? מי פעל כל זאת? ריבונו של עולם. ממקור החסד והרחמים, התהוותה המערכת הפנימית של הבחירה הזו. אם אתה מגביר את הרע על עצמך, זה בזבשך. זה לא ריבונו של עולם. הוא נתן לך את כל הכלים לנצח במערכה הזו, יתרה מזו. הוא נתן לך כלי שבאמצעותו, אתה יכול להפוך את היצר הרע לתבלין. לא רק שיצר הרע זה לא כוח שלילי, אלא באמצעות התורה, אתה יכול להפוך אותו לתבלין. הוא יכול לקחת חלק בתוך התבשיל הכללי של הקודש. מתנה יותר גדולה מזו, חסד יותר גדול מזה. ברגע שאתה אומר, ברגע שאתה מסתכל על יצר הרע, כעל כוח בלתי פתיר, על כוח שמהווה מקל בגלגלי העגלה, יתרה מזה, מוריד אותה מן הפסים ולא מאפשר לה להתקדם, אתה כפוי טובה. במובן מסוים אתה חסר אמונה. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יצר את המערכת הזו. אתה חושב שהעולם הוא קדמון ונוצר במקרה, כוחות עיוורים פועלים בו, הנחת יסוד כזו? הנחת יסוד כזו? ודאי וודאי שמצדיקה את ההנחה הפסימיסטית. אם באמת מי שעומד מאחורי הבריאה זה כוחות מקריים ועיוורים, אם זה מפץ גדול מקרי, אז ודאי וודאי שנוכחות הרע בעולם היא בלתי פתירה. כי זה משפטו של הכוח העיוור. זה דבר ידוע. הנחל, כן? הנער הוא עיוור. הוא שוטף גם צדיק וגם רשע. כוחות הטבע הם עיוורים. הם לא מבחינים בין צדיק ובין רשע. אלמני הקדוש ברוך הוא היה שולט בהם. והם היו נעזבים רק למכניקה הפשוטה שלהם. שום בעיה. צדיק טובה כמו שרשע טובה. אבל ריבונו של עולם עומד מאחורי הטבע. והוא מכוון את הכוחות העיוורים האלו, הוא מוליך אותם בידו הגדולה. ובמיוחד לענייננו חשוב להבין את היסוד האמוני הזה, בכל מה שנוגע למלחמת הטוב והרע שבתוך הנפש, ויותר מזה בחברה, כי לפעמים אדם מצליח להסתדר כבר עם עצמו, אבל שהוא נושא עיניו על הסביבה, הוא אומר, איך אפשר עם כל אלה? עם ישראל, איך אפשר? תסתכלו. למי יש כוח? נדאג לעצמנו, נחיה את חיינו, אנחנו היהודים הממשיכים, שם זה ערב רב, נגמר הסיפור. וגם אם מסתכלים על עם ישראל, וכבר מצליחים להגיע אולי לאיזו מסקנה, שעם ישראל ברוך השם זה בסדר, מסתכלים על אומות העולם, ומה שאנחנו רואים שם זה דבר נורא והיום, זה בכלל קשה. איך האדם ירגיע את נפשו? ארומה והסוערת למראה הרע. תסתכלו על, על גבול שתי עולמות של, של הלל צייטלין. מה הוא כותב שם שהוא עושה את מאזן האימה בין הטוב והרע? בשואה, שהוא נרדף על ידי הנאצים, והוא רואה את מותו בעיניו, אוטוטו, כולו מלא במצב של חשבון נפש, גם של היחיד, וגם של האומה, וגם של העולם כולו. כל הספר, לא יודע, כל הספר, חלקים נכבדים בספר, זה נכתב בעיצומה של השואה, וגם אופי החשבונות שם, כן? הוא מאוד אופייני למצב של אדם שמתוודה לפני מותו, שהולך לעשות את הבירורים היסודיים דווקא בתוך התופת, כדי להשאיר זיכרון לדורות, מה אמת ומה שקר. ושם הוא אומר, שאנחנו מסתכלים על הרע בעולם, הוא מתחיל לפרט, כמה נהרגים שמה, כמה צער יש בעולם, כמה דם נשפח. ריבו רבבות, הוא כותב, של צער, שעות של צער, ורגע אחד של עושר, הנה תינוק נולד בגטו. כך הוא אומר. ריבו רבבות של צער, וזה יכול להגיד רק מי שנמצא בעצם ימים שם בעמק הבוכה. ריבו רבבות של רגעים של צער, והנה רגע של שמחה, תינוק נולד בגטו. כך הוא אומר. מה שאני שומע פה, שגם התינוק הזה לא יאריך ימים. אולי בנס, במילים אחרות. גם הרגע של השמחה, הוא בעצם מצפה למי? לנמלת האש, שתבוא לאכול אותו עוד מעט. אז עומד אותו הלל צייטלין, אותו סופר חכם, ירא שמיים, מחפש, מתבונן, עמוק, ושואל את עצמו, מה קורה כאן? ואז הוא מגיע למסקנה. דווקא בגלל דווקא בגלל שאנחנו רואים את כל זה, זה מה שממריץ אותנו להיכנס עמוק אל תוך נפשנו, ולחשוף את מעיינות האמונה, אמונת הנצח, נצח עם ישראל, טוב השם, דווקא זה גורם לנו להיכנס פנימה. זה המשמעות, כן? זה המשמעות שהוא חשף לפסוק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרץ. זה המסקנה שהוא מסיק. אבל תראו איזה התמודדות, איזה התלבטות. איך הוא שם על כף המוזניים את הצער מול השמחה, לאיזה מסקנות הוא מגיע, אגומת הוא מגיע, למראה עיניו וחושו. אבל דווקא מתוך החוש, הוא נכנס פנימה לחדרי הנפש. הביאני המלך חדריו. אחזתי ולא הרפינו. הוא מגיע לשורש האמונה, שרק משם אפשר להגיד, כמו רבי אלחנן וסרמן, שלפני הליכתו למותו, למי הוא פנה? לא לבניו, לא לאשתו, לא לקניינים הפרטיים שלו, הוא פנה לכל עם ישראל של הדור ההוא, הוא פנה לריבונו של עולם, שהוא המנווט והקברניט של ההיסטוריה, ואמר מאמר חוצב לאבות, שכולו מלא אמונה, הכינו את עצמכם כי אתם קורבנות, וחלילה שיפסל הקורבן בפיגול מחשבה, שיהיה מישהו פה שמחשבתו תהיה מחשבה של ייאוש, של אובדן האמונה בריבונו של עולם, בסגולת ישראל, בנצח ישראל, הוא הכין אותם לעלייה למזבח. מכירים את זה. זה האמירה של היהודי. כשהוא מסתכל בצורה מפוכחת על מה שנכתב פה בקיצור, הוא בהשלכה למוסר האישי של האדם. פה זה בהשלכה למוסר האישי של האדם, אבל החשבון הזה הוא נכון לגבי כל האומה וכל האנושות. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, את האדם, במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החומריות. רבים, רבים מאוד. הם רבים. אבל לכולם יש יסוד אחד. כי תראה סוס ורכב, עם רב ממך. בעיניי הם סוס ורכב בלבד. איי, הם עם רב? ממך הם עם רב. כשאתה רואה אלף, תדע שהם רק אחד. כולם מדברים את אותו דיבור. יש ליצר אלפי הופעות. אבל כולם, כל ההופעות האלו, ביסודם הם אומרות דבר אחד. פרטיות נפרזת. זה הכל. אל תתבלבל. תדע לך שכל האלפים, כל החילות, כל גונדה דילי, הנה עשיו בא וארבע מאות איש עמו. זה נקרא עשיו וגונדה דילי. 400 זה איזה מספר שמציין איזה, איזה ריבוי המקסימלי. 400. יש איזה משמעות עמוקה למילה 400. 400 איש עמו. כל היצר הרב וגונדה דילי עושי דברו, כולם אומרים דבר אחד, כמו שעם ישראל גם הוא אומר דבר אחד. צדיק באמונתו, יחיה, זה מה שהוא אומר. אמונה בשם יתברך. אבל כל הריבוי, כל הרבים המרחיקים, זה סגנונות שונים, הופעות שונות, לבושים שונים שבהם מתגלה היצר הרע. אבל אף אחד מהם, אף אחד מהם, לא בא לבשר בשורה אחרת, או לא בא להגיד אמירה אחרת, חוץ מהאמירה של פרטיות נפרזת. חוץ מלהגיד לנו, העולם הזה הוא עולם עצמאי ונפרד מן השם יתברך, בסגנונות שונים. רבים המרחיקים. זה המסר היחיד. כי תראה סוס ורכב, בעיניי הם אחד. בעיניך הם עם רב. עם רב ממך. ממך הדבר. בגלל צורת החשיבה, לא להתבלבל. לא להתבלבל משעתות הסוסים שלהם, לא להתבלבל מהגפת התריסים, כמו שאומרים חז"ל, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערוצו מפניהם. כל הסגנונות האלו באים להגיד דבר אחד בלבד. אם אתם תוחזו בשורש שלכם, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כולם. כך נאמר ליעקב אבינו, אחרי פרשת וישלח, שסוף הפרשה, שמונים שם את כל אלופי עשיו, יעקב פוחד. כל כך הרבה אלופים. אלוף כנז, ואלוף זה, ואלוף יעלה, ואלוף קורח, ואלוף כמה אלופים, כמה אלופים. יעקב מפחד. מסתנן איזה פחד. פחד סמוי, זעיר. זעיר בתוך נפשו של יעקב. והפחד הזה מקבל מענה סומך ותומך ומעודד מריבונו של עולם. אל תפחד יעקב. משל אומרים חז"ל. משל לאדם שהיה נכנס אל העיר עם המון המון פשטן. עמד שם הפחמי, איזה מישהו שאומנותו זה לעשות פחמים, עמד שם איזה פחמי וראה את כל הפשטן, כן, הוא רוצה להכניס את כל הפשטן לעיר הבן אדם ההוא, אמר הפחמי לעצמו, איך ייכנס כל הפשטן הזה בעיר? היה שם פיקח אחד, אומר המדרש, שאמר לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את כל הפשטן. ניצוץ אחד. יעקב הוא המפוח. יעקב הוא מנפח את רוח האמת בעולם. יעקב מידת אמת, תיתן אמת ליעקב. רק צריכים לדעת לנפח בכוח גדול. כשמנפחים בכוח גדול, רואים את האפסיות של היצר. איזה הצעות מגונות שהוא מציע לנו. תראו עצמכם שמישהו יבוא יגיד לכם, שמע, יש פה איזה עורך דין בשכונה, עשה לי בעיות, הוא חייב אותי בזה, במשפט. אתה בא נהרוג אותו? בוא, איך תסתכל על הבן אדם הזה? עכשיו הוא יגיד לך, שמע, אתה מקבל על המקום במזומן 2,000 שקל. איך תסתכל עליו? 2,000 שקל? מעניין אותך בכלל 2,000 שקל? אתה יודע מה? 5,000 שקל. תסתלק עם פה מהר, טלפון. משטרה? יש פה מישהו שמתכוון לרצוח, הוא מחפש רוצח שכיר, תבוא לפה מיד, לרחוב אליעזר הלוי 12. תבוא לפה מיד. מיד עשה זה. יעלה על דעתך להצטרף אליו? ודאי שלא. למה? כי כבר בשלה בחיי ההיכרות, ההכרה הטבעית, הייתי אומר, שלא תרצח. לצערנו, יש הרבה הכרות מוסריות שהן מאוד נחלשו בדורות האלו. אבל יש כמה שמהם עדיין אפשר להביא דוגמה ליציבות מוסרית של האדם. שגם אם היצר יתלבש, לא יודע באיזה לבושים, ויראה לנו הרב הראשי לישראל, אנחנו נשלח אותו בבושת פנים. בבושת פנים. נשארו עוד כמה הכרות כאלו. צריך לשמור עליהם מכל משמר. גם עליהם יש מאבק. גם את המיתוסים האלו מנסים לשבור. גם אותם מנסים לעלות לדיון מחודש, אולי אפשר אחרת. הצליחו לעשות זה לכמה מיתוסים מאוד חשובים. לא תרצח, בצורות הקלאסיות שלו עדיין הוא יציב. יש אופנים שלא תרצח שאנחנו עוברים עליהם בימינו. הלבנת פנים. אבל יש עדיין כמה צורות שלא תרצח שעדיין הן יציבות. ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. ככל שאנחנו יותר מנפחים במפוח, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך. אז למה הוא לא יוצא? תנפח יותר חזק. תנפח, נו, קדימה, תנפח. יש לך את הכלי, יש לך את המכשיר. זו האומנות שלך, אתה פחמי. אתה מתמחה בלשרוף. אתה מתמחה בלהוציא את האנרגיה. אתה מתמחה בלברר מהו הכוח המחיה כל דבר. מה זה שריפה? זה בדיוק יש שריפה. אתה מתמחה בלברר מהי האנרגיה המחיה כל דבר. תברר בבקשה, מי אלו אלופי עשיו? תברר, מי זה היצר הרע? מה הוא מציע לך? לגנוב? תגיד לו, ככה. הוא דופק בדלת. כן, מה אתה אומר? לגנוב. תודה שבאת. תודה שבאת. כל כך חיזקת אצלי, אתה לא תגנוב. כל כך חיזקת. אם לא היית מציע לי הצעה מגונה כזו, לא הייתי יודעת כמה חשוב לא לגנוב. תודה שבאת. על הבסיס שלך, על הבסיס של תגנוב, אני מבין כמה חשוב לא לגנוב. תודה שבאת. לא צריך לחפש אותו אגב. מה שאמרתי כרגע זה לא לחפש אותו. אין צריך לחפש אותו. הוא מגיע. הוא נמצא כאן. ועכשיו, הוא כבר לוחש באוזנינו משהו. טוב, אחרי פה צדיקים, הוא לא לוחש לכם לגנוב, זה ודאי שלא. הוא לוחש דברים, שימו לב, הוא דופק בדלת, הוא בא. אבל הוא בא בשליחות הבורא, כי השם שם אותו פה. ויבוא גם השטן להתייצב עם בני האלוהים. ויאמר השטן, ראיתי בארץ איש ירא אלוקים ושר מירה, איוב שמו. תן לי לנסות אותו. הוא מבקש רשות מריבונו של עולם. השטן מתגלה אחרי זה. השטן מתגלה אחרי זה במהלך חייו של איוב. בעיני איוב, במצוקת הנפש והגוף של איוב, יש רגעים שהוא נדמה ככוח פרטי. ככוח שפועל מבלי רישיון של הקדוש ברוך הוא. נכון. יש רגעים כאלו. עד כדי כך שהפסוק אומר, ולא כילל איוב את השם בפיו. אומרים חזל, בפיו לא כילל, בליבו כילל. נכון, זה קשה מאוד. שלא רואים מה קורה מאחורי הפרגוד, שלא רואים שהשטן בא עם בני האלוהים לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא, חושבים שהוא עצמאי. אבל רגע שמחזקים את הידיעה שהיצר הרע לא נוקף את אצבעו בעולם הזה, מבלי שהוא קיבל רישיון לכך, מבלי שריבונו של עולם חשבה לטובה, מבלי שריבונו של עולם לא רוצה, אלא אם כן, הרשות ניתנת ליצר הרע, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב את אחריתו של איוב מראשיתו. מכיוון שהוא רוצה להיטיב את אחריתו מראשיתו, גם בגופו, אך את נפשו אל תיקח. אני אעביר את איוב, את כל קור ההיתוך האמוני הזה, שמסתרע על פני כמה שנים. כל מה שקרה שם, לא עלינו, השם ירחם, כל אחד בניסיונות שלו, נעזוב את זה כרגע. אבל הסיפור מספר לנו מה קרה שם. הוא איבד את רכושו, הוא איבד את בנותיו ובניו, השם ירחם, ומכה אחרי מכה. עוד זה בא, וזה עוד זה הולך, וזה בא. ויגע בקירות הבית, רוח גדול ומפרק הרים. הבית התמוטט, והשברים מתו, והנערים מתו, והבנות. כן? מתו כולם. דבר נורא. רבי יוחנן, מה נשאר לו לזיכרון מכל הבנים שלו? 10 בנים. עצם אחת קטנה של הבן העשירי, זה מה שנשאר לו. והיה תולה אותה כאן לענינות, או כדי להראות אחרים, לאחרים, כן? שמצטערים על טרגדיות. זה העצם של הבן העשירי שלו. שם ירחם, מה לנו בניסיונות האלו? שם ירחם. שלא נסנסה בניסיונות, כאילו. קדש ברוך הטוב בעיניו יעשה. אבל הפחמי, זה האדם שמתמחה ולנפח ולהוציא ניצוצות. ניצוץ האמת. ניצוץ האמת שהוא מסוגל לשרוף אין סוף של פשטן. אין סוף של לחישות יצריות. שהיצר בא בשליחותו יתברך, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו משתמשים בכוח היצרי כדי לחזק את הטוב. כמו בקרב הלוחמה, איך זה נקרא את הלוחמה הזו, שמנצלים את כוח היריב כדי להעיף אותו. איך נקרא מלחמה הלוחמה הזו? ג'יודי, משהו כזה, איך זה נקרא? משהו כזה, שם כזה, לא זוכר. אתה, זה אומנות מיוחדת. כן? ככל שהאדם הוא יותר כבד, יש לו יותר כוח, זה יותר טוב למי שמתמחה בקרב הזה. למה? יש לו יותר תנה. לא צריך להפעיל מאמץ, הוא משתמש בכוח שלו. הכוח של היריב הוא בעצם, היריב הוא פונדקאי, שבתוכו אני בעצם נבנה. כן? אז אני משתמש בכוח שלו, ובנגיעה קלה הוא אף חצי קילומטר. אנחנו יכולים להשתמש ביצר הרע, בכוחות האדירים שלו. זה נקרא בכל לבבך, בשני יצריך. זה יצר הטוב ויצר רע. כוחות מופלאים יש לו. עצומים וגדולים. אפשר להשתמש בהם. בכוח הפיתוי העצום שלו. בפיתויים האדירים. בהווה האמינה של החטא. איזה הווה האמינות לחטא. תסתכלו מה, זה לא יאומן. אין כמוהו. כל הנימוקים של החטא. שהוא מביא, מהם אנחנו יכולים לדעת מהי האמת. היינו ההפך מזה. כמו שאומרים, מתוך כלילותיו של, מתוך ברכותיו של בלעם, אתה יכול לדעת מה הוא רצה לקלל. דבר מעניין. מתוך הכללה מתהוות הברכה. איך אמר לי אחי פעם? הוא אמר את זה בלשון גוזמה. הוא נמצא בארצות הברית. איך הוא אמר לי פעם? אתה יודע איך אני יודע את האמת? אני שואל בן אדם, יש לו שאלה למשל באיזה עניין חשוב, אז הוא שואל אדם מן הרחוב, את מה שהוא אומר לך, תעשה את ההפך, תדע שאתה באמת. הוא אמר זה בלשון גוזמה, דיברנו באיזה נושא מסוים. זה סיפר לי שקשה לו להתייעץ, ואין למי להתייעץ, ואנשים מסובבים על כל הראש. יש לו איזה דבר בן 50 שנותן לו את הדואר בעסק שלו, זה אחד האנשים החכמים באמריקה, לפחות שהוא הכיר עד היום, זה אדם שהוא נוהג להתייעץ אותו בעניינים מסוימים. אבל בדרך כלל, אם אתה רוצה לדעת את האמת, תשאל אנשים מה לעשות, יגידו לך דבר מסוים, תעשה את ההפוך, תדע שאתה בכיוון אמתי. זה, 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 זה קצת מליצה, אני חייב לומר, כי אתם יודעים שלא כל דבר שאנחנו שואלים זה את זה, אנחנו עושים את ההפך וצודקים. ברוך השם, אנחנו גם יודעים קצת מן האמת. אבל היצר הרע, מתוך כלילותיו, אתה לומד ברכותיו. מתוך כלילותיו. שהוא משתדל לבוא ולומר לך, עשה כך וכך, כי כך וכך וכך. תעשה את ההפך הגמור. קרוב ודאי ששם מצויה האמת. או מה שקרוי בלשונו של רבי ירוחם ממיר, תעשה הפך ההתעוררות הטבעית שלך. אם השעון מצלצל, ולא מתחשק לך לקום, אם תקום, אתה תזכה לדבר גדול מאוד. נכון, אל תקום בפתאומיות. אל תקום בפתאומיות. תעשו לסבול מזה, תעשו להינזק מזה. אבל אם אתה מרגיש נטייה טבעית להמשיך לישון, תעשה הפך לטבע. כי רוב התוואים הגופניים של האדם, בשקר יסודם. האדם הבוגר. והאדם כדאי שידע, איזה תוואים ספונטניים שקריים אצלו? אני לא מדבר כרגע על תוואים מוסריים חיוביים, כמו שאמרנו מקודם, אל תרצח. אם הטבע אומר לי, אל תרצח, אז תרצח. לא, יש לזה גיבוי מצד התורה, גם התורה אומרת את זה. זה מסכים עם דעת התורה. אבל כל התוואים הראשוניים, מה שנקרא זרמי המחשבות הראשוניים, הם בדרך כלל שקריים. וברגע שהם מופיעות בתודעה, הם סימן בשבילנו, שאין לעשות כמותם. לפחות, לא באופן המוצע, על ידי הזרם הספונטני הזה. לא באופן הזה. פגע בך מנובל זה? מושכהו לבית המדרש. פגע בך מנובל זה, ואתה לא רוצה לקום מן המיטה, תיקח את הסוגיה של עצלות ההשכמה לבית המדרש. זה נקרא מושכהו לבית המדרש. קח את הסוגיה, קח את הסיטואציה הזו, אל תוך בית המדרש. ישבת מול הצלחת, והרגשת שהריר נוזל לך, ואתה רוצה לשלוח ידך בצלחת לפני הזולת, קח את זה לבית המדרש. קח אותו. יצא לך מזה הרבה תועלת. תלמד הרבה אמת. אם הוא לא היה גורם לך את זה יצר הרע, לא היית יודע לאן צריך ללכת. אבל ברוך השם שהוא מופיע בצורות האלו. וכן על זו הדרך, באופנים רבים ומגוונים, הופעות יצריות טבעיות ספונטניות. שהופעתם גורמת לנו לחדד את החושים, להכיר בסכנה, למשוך אותו אל מקום הלימוד, לטייל בבית התלמוד, להתעמק בסוגיות המוסר, הכל פתוח לפנינו. מי פתי אסור הנה? תורת השם תמימה מחכימת פתי. מי פתי אסור הנה? מלא הדרכות, מניסיונם של גדולי עולם, של קדושי עליון. הכל נמצא. זו התורה שעושה משה לפני בני ישראל. בכל אופן, נקודת המוצא, אתה באמת רצינו לחזק, זה את מילת המפתח, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, במקום שרבים בו המרחיקים אותו מן מתברך, קו אדום מתחת, שמו הקדוש ברוך הוא. זו תהיה נקודת המוצא שלנו עכשיו, לנוכח המאורעות המרגיזים והקשים בחיי היומיום. נדע, מי שלך? מי יתיר? מי נתן רישיון? ומילא נדע שזה רק לטובתנו, רק לטובתנו. צריך להקדימה או לרשע, צריך להקדים תרופה למכה כמובן, להיות בני תורה, כן? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, אומר אור החיים, ואולי שלא היו בני תורה, מישהו לא בן תורה, במובן הבסיסי של המילה, כמובן שלא יוכל לקדם, לא יוכל לקדם את פניו של היצר, לא יוכל להגיע בשום אופן, כן? לא יוכל להגיע בשום אופן, למצב שיש לו מענה הולם ואמיתי לתחבולות היצר, היצר יש לו תחבולות, יש לו עצות, הכל ברישיון כמו שאמרנו, אבל כדי שנוכל להתמודד איתו, אנחנו צריכים תמיד להשתדרג. נכון שאדם לא מקבל ניסיונות שהם מעבר ליכולתו, אבל כן, תמיד, גם כדי לעמוד בניסיונות הראויים לו, הוא צריך להיות במובן מסוים בן תורה. במובן מסוים הוא צריך להיות בתוך אווירה, אווירה כזו שמעודדת, מעודדת את הכוח המוסרי, את הרצון המוסרי, בלי זה אין סיכוי לו. אין סיכוי לעמוד. בבחינת מה יעשה הבן ולא יחטא, מה יעשה? משל לאב שהושיב את בנו עם ארנק כסף בפתח בית בושת, אז זה אמרו חזל, מה יעשה הבן ולא יחטא? די זהב, שירבית עליהם כסף וזהב. הניסיונות בעולם הזה, אי אפשר לקדם את פניהם, מבלי שאדם פוקח עיניו, כן? מתבונן אל תוך הקדושה, אל תוך עולם התורה, קצת במידה מסוימת, מוצא לו את החברים המתאימים, קנה לך חבר ועשה לך רב, כן? שאלו יסודות החברותיים שמצילים את האדם מן החטא, טובים השניים מן האחד, כן? וכולי. והולך מן הטוב, כן. והם הם התאוות החומריות, אשר אם יימשך אחריהן, עיניו מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד והאושר מצד אחד, כי עניין שאמר שלמה, ונסבה וכיחשתי ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי. טוב, פה לא נוכל להאריך, רק באופן גלי, רק נפתח סוגריים לקראת השיעור הבא, ונאמר שאנחנו רואים פה שהרמח"ל אומר לנו שלמעשה כל מצבי האדם, אם אנחנו רוצים לראות עד לאן מתפשט יצר רע, אחרי שראינו את כוחו, אם אנחנו רוצים לדעת לאן הוא מתפשט, תשובה פשוטה, על כל מצבי החיים, חדש לנו הרמח"ל, שגם על מצבי החיים שחשבנו, שבפשטות הם טובים ולא צריכים עוד התבוננות וניקוי משיגים, מסתבר שגם הם בעייתיים וגם בהם יש אחיזה של היצר. דוגמה, כל אחד מאיתנו ברור לו שאם גופו בריא, הגוף שלי בריא. אני לא צריך פה בכלל לעשות בירור אם יש פה את היצר או לא. תשובה, שקר. לא נכון. הסכנה הכי גדולה היא דווקא אצל אנשים בריאים, לא אצל אנשים חולים. אנשים חולים אולי יודעים שהם חולים. אנשים שנדמה להם שהבריאות היא מתחילה ונגמרת בזה שסיבולת הלב שלי היא טובה, והרופא אומר לי, יש לך לב של שור, פה יש את הבעיה. כי עדיין נותרה השאלה, מה אתה עושה עם הגוף הבריא שלך? למה אתה משתמש בו? האם אתה עומד מול הראי ומציג לרעבה את המשולש האדיר? האם אתה משתמש בגוף הזה כדי לסנבר אנשים ברחוב, מציג אותו לרעבה בצורת לבוש כזה? יש עוד הרבה שאלות, זה לא מספיק שהוא בריא. אותו דבר זה ביחס לאושר, כמו שהוא אומר כאן. גם שיש לאדם אושר לכאורה, אין שום ספק, שאדם שיש לו את המשכורת החודשית שלו בשופי, ברווח גדול, מה הוא יכול לחשוב לעצמו שהוא מאושר? תשובה לא. זה רק תחילת הדרך. זה רק התנאי הראשון לאושר. יש אושר ששמור לבעליו לרעתו. אתה יכול להיות בעל ממון ולהיות רשע גדול. מעידך, יש אדם עני, שאין לו פרוטה לפורטה בכיסו, והוא צדיק גדול. הוא מתפלל לשם יתברך, הוא מקבל יסורים באהבה. נמצא שאין לך מצב בעולם הזה שהוא לא מצב גולמי. ותודעת האדם, התודעה המוסרית שהיא מתוך בית המדרש, אני אומר את זה שוב, מתוך בית המדרש, מתוך קביעת עתים לתורה, משם התודעה הזו, זה המפוח שממנו יוצא ניצוץ התודעה המוסרי, ומברר את מצב האושר כמו את מצב העוני. עד שהתודעה לא פוגשת את המצב הזה ומבררת אותו על פי אורחות חשיבה תורניות, אתה בסכנה. אתה בסכנה. בין אם אתה בעוני, בין אם אתה באושר. המצב הזה הוא לא מוכרע. הוא עומד שקול בין שני אפשרויות, לטוב ולרע, ומצפה להכרעה שלך. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. מי זה הכתוב השלישי? רצון השם יתברך. דעת התורה. זה הכתוב השלישי שמתערב בסדרי הטבע עיוור. שכולל בתוכו את המלחמה הלא פתורה הזו, בין הטוב והרע, מצב הבחירה. והוא מכריע בקול גדול, ואומר, לאן צריך ללכת? הוא בחר את הבחיר. פתחנו סוגריים, בעזרת השם נדבר על זה פעם.